אנחנו בפרשה, נכון? בעצם, כבר פרק ו', שבוע שעבר היה לנו את המחדל הזה שציטט, אז זה נגיע לזה. כבר אנחנו הולכים עכשיו לראות בעצם בבחינה מסוימת את הצד השני של המטבע שכבר ראינו, זה לא נראה את הצד השני של המטבע באמת, את הפן השני של באשה. עסקנו באשה מול עשה, כן? את כל הסיפור הזה שהבאשה התחיל להקים לסגור את היציאה שלנו לכיוון השפלה של יהודה, והתגובה של עשה, ראינו את דברי חז"ל והסברנו, נכון? הייתה פה איזשהו אילו היה זוכה עשה, הוא היה מחזיר את המלכות חזרה, דיברנו זה, נכון? ש-36 שנה הסתיימו, והוא יכול להחזיר את זה, הוא פספס, הוא לא היה שותף בכל כוחות החיים שלו לדבר השם, וזה היה פספוס, וזה כאב לו, והתגובה שלו הייתה גם תגובה מאוד שלילית כלפי הנביא, שמתמראה מול הפנים, ותגובתו הייתה להקות את המראה במקום לתקן את עצמו. אבל פה עכשיו אנחנו מסתכלים רגע על באשה עצמו. מנסים להבין, כאילו, ספר מלכים עושה לנו את הפינג פונג, מלכי יהודה, מלכי ישראל, מלכי יהודה, מלכי ישראל. אז בואו נראה רגע את באשה ומה שיוצא מזה. טוב, אני חושב שנדב לא נגענו, נכון? נו, יש עוד כמה פסוקים. אז פרק תזמן פסוק כפי. ונדב בן ירבעם, מלאך עשה בשנת 2 לעשה מלחידו, אם לא חיסה שנתיים. ועשה בן ה' יכבד דרך אביו ויחטטו אשר יחטיט עשה. ויקשור לבאשה בן אחיה לבית יששכר ויכהו באשה בגיבטון של הפלישתים. ונדב וכל עשה צרים על גיבטון. ומתהו באשה בשנת 3 לעשה מלחידו ולוך תחתיו. כן, אז הסברנו, נכון, שנת 3, זה לא קשה לנו שהוא מלך שנתיים, זה שנת 3, כן, הוא התחיל בשנת השנה השנייה, והוא נהג בשנה שלישית, כלומר, זה שנה אחת, אבל זה בגלל שאמרנו שמה שגורם את קפיצת השנה בישראל זה לא אותו גורם, כנראה שם זה תשרי, ואצלנו זה ניסן, ביהודה זה ניסן, וממילא, מה שקורה הוא שהיה שנתיים, כלומר, מה זה שנתיים? הבאנו את דברי הגמרא, מלך יכול למלוך יומיים, ולכל זה שנתיים. זה יום אחד לפני ראש השנה של מלכים, יום אחד אחרי שנה למלכים. אז זה השנה השנייה כבר. יש שנה, יש יום, תאריך, שזה קל לכולם לזכור. הם לא ספרו לבריאת העולם, ששאלה יפה, למה לא? אבל לא ספרו לבריאת העולם, ספרו למלכים. וקצת דיברנו על זה בפרק ו', שבעצם המניין של כל סדר הזמנים הוא בנוי על המלכים, וכדי שכולם יוכלו להיות מפוקסים, אז כולם יודעים שבראש חודש ניסן עלינו שנה לכל מלך, וככה לא צריכים לזכר מתי הוא מלך, כמה זמן הוא מלך. הייתה הפיכה בי"ז בשבט, והוא הומלך בעצם בכ"ז בשבט, ואז אחרי 5 שנים, איך תזכור, האם בי"ז הוא התחיל, בכ"ז הוא התחיל. יש יום אחד שבו זה קופץ, ואז אתה יודע, כל השנה אתה עם השנתון הנכון. אז, אז זה לגבי הנושא הזה של שלוש או ארבע, אז בסדר, זה, זה פשוט, נכון? אז הנדב בן ירבעם קושר קשר אחד הקצינים שלו, מבית ישכר, והוא הורג אותו בגיבטון של הפלישתים. למה הוא הורג אותו בגיבטון? ונדב יכול לעשות צלם על גיבטון. למה אני מתעכב? זה תראו תכף, זה כנראה שזה איזו משמעות לדבר הזה, איפה בדיוק הרגו אותו. או איפה יסן צלם. יודע בשם בשנת שלוש עשה לחידה ולוך תחתיו, היא כמלכו, היא כעת כל בית ירבעם, להשאיר כל נשמה ירבעם עד ישמידו, כדבר השם את ביד עבדו אחיה שילוני. זה הנבואה שניתנה לאשת ירבעם, כשהיא באה אליו בפרק י"ג, או י"ד בתחפושת. בסדר? על חטאות ירבעם שחטא ושהחטיא ישראל בכעסו שהכעיס את השם הזה ישראל. וידע בן נדב וכל אשר עשה וכתובו עשה את הימים מלכי ישראל, ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. אני חייב להגיד שהפסוק הזה הוא מאתגר. למה הוא מאתגר? בגלל שכשלמדנו על עשה הזכרנו בדברי מן כמה פעמים שמה? אין מלחמה, הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט. ופה מה כתוב? מלחמות כל הזמן. אז הכל שקט ויש מלחמות. מה משמעות הדבר הזה? מה ההבדל? אז כבר דיברנו פעם אחת על ההבדל בין מלאכים לבין דברי ימים, שבדברי ימים מה יכול להיות? במלאכים היה כתוב הוא צדיק. ומה כתוב בדברי ימים? איזה פדיחות, איזה פדיחות, איזה פדיחות. אלא מה? בסדר, יש למלך פדיחות, אבל הוא צדיק. הוא צדיק עם טעויות. לפעמים טעות גדולה, לפעמים ארבע טעות קטנות, לפעמים שמונה טעות בינוניות, לא יודע. אז זה לא הופך אותו להיות רשע. הוא עדיין צדיק, ויש בו טעויות. כמו עשה, שמפורש כתוב במלכים שהוא צדיק, ואיך אומרים כשהוא גומר? על הפנים או על הרגליים, כן, הרגל שם, אבל הוא תולה גם את הנביא מהרגליים. אולי זה חלק מזה. מה זה הרגל בגמרא בסוטה? עכשיו זה מהפכת. מהפכת לכאורה, זה להחזיק מישהו הפוך. יש הסברים אחרים, אבל זה הסבר אחד שיש לזה. טוב, בכל מקרה, אז האם יש גם סיבה למה יש הבדלים בדגישים אם יש שלום או יש מלחמה? איך אומרים, או שיש שלום או שיש מלחמה, לא? מה אתם אומרים? מה זה?
שלום שנובע.
שלום שנובע. מהמלחמה.
המלחמה,
אני חושב שדווקא המציאות שלנו, היא באמת מחזקת מאוד את הדבר הזה. כלומר, בן אדם יכול להגיד, יא חביבי, בישראל כל הזמן מלחמות. נכון? כל הזמן יש לנו מבצעים ומלחמות ורקטות ובסדר, לפעמים טפטופים, לפעמים זה גשם, לפעמים זה יריקות, כל מיני דברים שיורדים עלינו משם, ומדי פעם אנחנו נכנסים, מנקים את השטח, אז זה מתחיל שוב. האם אפשר להגיד שאנחנו חיים בשלום בדור הזה?
כן,
אפשר להגיד את זה. האם אפשר להגיד שיש מלחמה כל הזמן?
כן,
אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, צריכים צבא וצבא עובד. כלומר, זה כבר אומר שיש כנראה איזושהי זווית, אני לא צריך לראות לסופה, בגלל שזה לא, סליחה, זה לא פשוט שזה הבדל רק של דברי ימים מול מלאכים. היום ניסיתי לשבת על זה קצת יותר ברוגע, אבל לא הגעתי למסקנה מספיק חזקה בסופו של דבר, בגלל שיש, יש, כן. קח את הדיבור ממני, משהו, משהו לא בטוח, כן.
אותה נקודת מבט, אם אני אבוא לבן אדם ישראלי ואני אשאל אותם, יש מלחמה, אין מלחמה, אולי אבוא ויגיד לי, יש מלחמה, יש מלחמה, יש שלום. האם אני
אשאל
שני אנשים, אז
אני
כן יכול
להיות
תשובה, אבל פה
בתנך
זה אותו...
לא, למה? דברי הימים זה עזרא, מלאכים זה ירמיהו, למה לא? שתי הבתות שונות. ולכן גם האם אתה מגדיר אותם כצדיק או לא כצדיק, כלומר, האם אתה נותן הגדרה כללית על אדם, או אתה נותן פירוש של המעשים. זה לא סותר. בספר מלכים זה תת הגדרה כללית למציאות. וספר, דברי ימים, ניתן לנו, דברי ימים, מה קרה? אז קרו במקרה כאלו. אני עושה את זה קצת פשטני פה כרגע, אבל זה נכון. יש הבדלים בספרים, אפילו לא אם יש נביא אחר שכתב אותם. אני יכול לדמיין הבדל בין ספר בראשית לספר שמות בתיאור מסוים, נניח שמי שירד למצרים, זה חוזר עצמו, אבל זה קצת אחרת. למה? בגלל שיש דגשים שונים, זה לא קשה. או אפילו מאירים על ההבדל בין פרק א' ופרק ב' בראשית, יש דגשים שונים. כלומר, זה לא מפריע להגיד שאני רוצה פעם להדגיש את זה ופעם להדגיש את זה. כשאני בא ללמד סוגיה אחת, אני אגיד ככה, כשאני ללמד סוגיה אחרת. ואם אתם זוכרים, כשלמדנו על ימי שלמה, באנו ואמרנו שמה, שיש שלום בזמנו. רק כשהגענו לפרק י' פתאום אנחנו מגלים איך קורא לו שם, בן הדד, ממואב שם, היצר את צעדיו כל ימיו, ועוד, היו כל מיני מצבים, לא פשוטים. ואמרנו שכל זמן שאתה מרגיש בטוב, אז אתה לא מרגיש את הבעיה. לפעמים יש יתושים. ואני בסדר. בסדר. לפעמים כשאתה עצבני, יש יתושים פה כל הזמן. אין יתושים כל הזמן. זה אתה כמו אתמול. רק מה? היום אתה עצבני. אז אחרי ששלמה חטא, והקדוש ברוך הוא גרם ממנו את המלוכה, אז פתאום, וואי, יש את זה, ויש את זה, ויש את זה, זה היה כל הזמן. זה כתוב מפורש, זה היה מימי מרגע שדוד נפטר. אבל מה? לא, זה שטויות, זה זבוב, זה זבוב. אבל כשאתה לא טוב לך, אז גם זבוב עצבן אותך. לכן, זה בסדר, זה אומר שאני מסתכל מזווי אחר, אולי זה גם כבר הבדל חלק מהבדל, מה שאמרתי, שלא רק הבדל בין דברים למלכים, אולי יש עוד נקודות שונות של המבט. בסדר? עד כאן, הפסוק הזה שהוא קצת מורכב, הוא מלכבה איתה בין הסבן בשם, מלכבה כל ימיהם אל מול במפורש, בדברי הימים המצב רגוע, רגוע, רגוע בימי עשה, הוא צדיק והכל בסדר. טוב, בואו נראה הלאה. בשנת 3 לעשה מלך יהודה מלך באשר בן אחיה כל ישראל בקבוצה 24 שנה, והיה שרה בן ישם מלך בדרך יבא מחליטו שחתי את ישראל. וידבר השם איוב בן חנני באשר לאמור, יען אשר למותיך מן העפר, ותנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך יבא ותחתי את עמי ישראל החיצני בחברותם. אני מבעיר אחרי באשר אחרי ביתו, ונתתי ביתך כבית ירבעם בן נבט. והמת לבאשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לבזה יאכלו עוף השמים, אותו דבר בדיוק. ויתווה באשה, ואשר עשה גבולתו עליהם כתובים על ספר דברי ימין מלכי ישראל. וישכב השם אבותיו, ויקווה בתרצה, ולוך אלה בנו תחתיו. וגם ביהודיהו בן חנני, הנביא, הדבר השם היה אל באשה, ואיתו בכל הרע אשר עשה בעיני השם לכיסו, ועשה ידיו, ויות כבית ירבם, ועל אשר היכה אותו. אז יש פה איזשהו סיכום, איזשהו, הוא עושה רע בני השם, הכל, ואם אתם זוכרים מה שדיברנו בנוגע לנביא השקרן מבית אל, שאמרנו שם שיש הבדלים בין בתפקידים, זוכרים את זה? שהנביא אשר שיבו, השם הזה הולך פעם אחת על נביא השקר, פעם אחת על איש אלוקים, ופעם אחת לא הבנו בדיוק על מי זה מדבר בסופו של דבר. ואמרנו שיש פה משהו מאוד מאוד עקרוני. האם אתה עושה את השליחות של שמה נשלחת? האם אתה עושה את המשימה שלך? עכשיו, מה קורה אם אנחנו עושים את המשימות שלנו? האם דבר השם יתפקשש? לא. דבר השם יקום לעולם. דבר השם יתקיים ויהי מה? אחו לישוב ריקם. הכל יתרחש. האם אתה קורש תעשה את הכל? אם תזכה, אז יקרו לך משיח. וואו. ואם לא תזכה, וקורש שרח בסוף, אני שוכל לעשות את זה, זה בסדר, אל תדאג. מה אתה חושב? בגלל שאתה פשלן, אז הקדוש ברוך הוא יתפשל? לא יכול להיות. אז השאלה, מי מרים את הכפפה לעשות את רצון השם? ובאשה קיבל פה משימה להחליף את ירבעם. הוא עושה אותו דבר. אז גם אותו החליף. האם זה אומר שנחזור ליהודה כמו שדיברנו? לא, 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 אין מה לעשות. הניתוק מיהודה, רגע, ואמרנו שהייתה אופציה שכן. הנה, הייתה מציאות שהגיע הזמן לחזור חזרה. כן, אבל הסל לא היה במקום הנכון. אבל אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו פה. עוסקים עכשיו בבעשה. ובאמת הייתה יחיד תמצי שיחזרו את זה מאחוריהם, ועם ישראל יתאחד ביחד. אסף פספס, באשה פספס, ואסף פספס. אבל אין לנו, כמו שאמרתי לפני כן שפתחתי, אין לנו פה יסוד בכלל בסיפור הזה שהוא תוקף. זה סופר לנו ביחס לעשה. פה אנחנו מסתכלים עליו, על הפנים, ממשיכים הלאה. בסדר? זה פרק לכל משעמם. בשנת 26 של הלעשה, מלך יהודה מלך אלה בן באשה, הישראל בתיצה שנתיים. וכשו עליו עבדו זמרי, שמחתי את הרכב, הוא בתיצה שוטה שיקור בית עזר של הבית בתיצה. ובו זמרי והקיום במיטה בשנת 27 לעשה מלך יהודה, והמלוך תחתיו. והיהי במולכו ושבתו על כיסו יקד כל בית באשה להשאיר למשתין בקיר וגועליו וראיהו. אז יש פה קצת שינוי בלשון, אבל זה אותו עיקרון, נכון? הרגו את כולם. וישמד זמרי את כל בית באשה כדבר השם השני בבאשה ביד יהוא הנביא. את כל חטאות באשה וחטאות אלה בנו שחטאו השחטאו את ישראל להכניס את השם לישראל בעביהם עדה ואלה וכל אשר עשה הם כתובים בספר דברי הימים מלכי ישראל. טוב, אז הוא קיבל את עונשו. הוא התחיל ממש משעמם, נכון? בשנת 27 של הלעשה מלך יהודה מלך זה משבע את ימים בתיצה. כל הסיפור שבעה ימים שהוא הרג את כל המשפחה של באשה. והעם חונו מגיבטון של פשטים, וישמע העם החונים מו קשה זמרי, וגם יקה את המלך, וימליחו כל יסע את עומרי, שר הצבא יסע ביומו במחנה, ויעלה עומרי וכל יסע עמו מגיבטון, ויצאו על תרצה, ויקה את זמרי כי נקדאי, ויבוא אל המון בית המלך, ויסוף עליו את בית מלך באש וימות. החטותיו אשר חטא לסודרה בעיני השם, לך ודרך יבם, וחטתו אשר עשה לכתיב ישראל. שבעה ימים כולו, ויעת את דברי זמרים כשור הקשר, עלו אין כתוב סבב ימים מלכי ישראל. טוב, אז רשע ועוד רשע, אז נדב היה רשע, ואחר בשה היה רשע, ואחרי זה אלה היה רשע, ואחרי זה זמרי היה רשע, וכל אחד קיבל די מהר, די מהר, והשעה זה סימה בשנה, וכל השעה זה הולך די מהר. אז יחלק העם ישראל חצי. חצי עם היה חייב תבני בן גינת, למניחום חצי אחרי עומרי, והחזק העם אשר אחרי עומרי, את העם אשר אחרי תבני בן גינת, והעם עוד תבני מלך עומרי. טוב. אז לפני שניגש לעומרי, אני רוצה בכל זאת להבין משהו פה, בסיפור הזה של כל המלכים, ויש משהו שבולט בשטח. מה בולט בשטח של הסיפור? גיבטון. גיבטון. יש מצור על גיבטון, וזה הולך סביב אותו סיפור. רק כמה זמן נמשך המצור? שימו לב, כמה זמן נמשך המצור? מה? תוסיף עוד 24. לפחות 24. וזה התחיל, באשה הרג את נדב כשהם צרים על גיבטון, ואת הבן שלו, זה 26 שנה, סליחה, את הבן שלו הורגים עדיין כשצרים לגיבטון, ואת זמרי הורג, את זמרי, עומרי הורג, כשהוא עוזב את הקרב בגיבטון, והולך לתרצה והורג אותו. למה זה כל חשוב שהתנ"ך צריך לספר את זה? כאילו, מה הנושא של גיבטון? איפה זה גיבטון קודם כל? גיבטון זה בנחלת דן. אז מה זה? לא, לא, בדן במרכז. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, כאילו, הפלישתים מתפשטים על כל אזור החוף, ואחד מערי דן שם, יהוד, בני ברק וכו', אחד מהם זה גם גיבטון, אז בוא נניח שזה מהצפוניים ביותר, וישראל גובלים בזה מצפון, ויש שם כנראה איזשהו מאבק על האזור הזה. במשך, זה שיש מאבקים ארוכים, זה לא מפתיע, אבל מה זה המצור הזה? 27 שנות מצור? מה זה אומר למצור? מה? על הפנים. ולמה לא באמת? למה אין מצור טוב? לא, שם מלך 24 שנה, לא? ורוב המצור זה בימיו. אבל כן שאתה צודק. מה כתוב? מה אנחנו יודעים על המצור הזה? אז תוך כדי המצור, בוא נעשה את הדבר הכי יותר פשוט כרגע. זה לא פלישתים. זה היה... לבשה יש עוד... אתה אומר שהוא מפוזר קצת. כן, אבל כשאתה פותח חזית, תסגור אותו. מה אתה... מה זה מלחם 100 שנה? זה חתיכת סיפור. שימו לב, בואו נתבונן קודם כל בתזיין ח' בשנת 26 שנה לעשה מלך ידע מלך אלה בן באשה יישא בתרצה שנתיים, והקשור עליו עבדו זמרי שם מחצית הרכב, והוא בתרצה שוטה שיקו בית ארצה של הבית בתרצה, ויבואו זמרי וקיום מיטר בשנת 27 לעשה. אז מה קרה פה? הוא עיקה אותו. מתי? איך? מה היה שם? אפשר כזאת בסוגם שתי צורות, אבל פשט מה נראה לי שקורה שם? הוא שיקור, נכון? הוא שוטה שיקור. הוא בתרצה שוטה שיקור בית ארצה, של הבית בתרצה. עכשיו הבית, זה המנכ״ל שלו, ראש הממשלה, לא יודע איך נקרא לזה בדיוק, השם הזה מופיע בצלח לבי הזדמנויות, שבנה של הבית ועוד בישעיהו במלאכים, והוא שיקור. מה פשט? הנה, זה הסיבה, לא? זה הסיבה שאפשר לראות אותו. ואני מבין שזה חלק מהסיבה שמה? שלא מצליחים ללחם כמו שצריך. אם המלך מתענג בתענוגים ולא ברבורים סלב ודגים של שבת קודש, אלא מתענג בתענוגים אחרים, והוא שוכב שיקור ועל הרצפה, מה תגיד, מה אתה... תחזיק ראש, חמוד שלי. איזה מין מלך אתה? זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה. כלומר, מתוך כל הסיפורים, לא מסופר אם יניח תפילין, לא יניח תפילין, לא מסופר האם הוא למד דף יומי, לא למד דף יומי. מה מסופר? הבחור ששוכב שיקור על הרצפה. חתיכת גועל נפש. אז לא פלא שגם הורגים אותו. שוב, למה סימרי הורג אותו? אני לא בטוח בגלל הבעיות בדף יומי. גם לא בגלל הבעיות בהספקת... תפילין לכל החיילים. הוא הולך אותו בגלל שהוא שיקור. ואני יכול לדמיין איך מלך שיקור מתנהג. לא קשה לדמיין את זה. לא צריכים דווקא את החשבי ראש כדי להבין. העם לא אוהב את זה. ואם ככה, בואו נחזור כל ההקשר הזה. ומה קורה בשנייה ששומעים שמה שזמרי הרג את... זמרי הרג את נדב, מה עושים? את אלה, סליחה, בן באשה, נכון, תקווה. את אלה, מה עושים? מה זה? נכון, אבל איך עשו את זה? עזבו את המצור. עזבו את המצור, והלכו ללחם נגדו. אין כמו מלחמה פנימית. איזה כיף זה, נכון? מלחמת אחים. הם הולכים, והולכים כמו שתרצה. אבל אחרי אתה באמצע מלחמה, לא? פה זה רציני. זאת אומרת, אני רואה פה שמשהו פה לא מפוקס. משהו פה לא עובד הגיוני. הסיפור הזה של גיבטון לא נגמר. למה? אם כל פעם שיש בעיה, אתה עוזב את המלחמה ועושה מלחמות פנימיות, אז בטח שאין שום משמעות למצור הזה. אתה תמשיך פה מול גיפטון בעוד 50 שנה. או, עד שיבוא מלך רציני, כמו אומרי, תכף נראה. כלומר, יש פה... צריך להביא נקודה פשוטה. כשיש ריקבון, הכל עקוב. כשיש תענוגות, כשאדם מחפש את העינוגים במציאות, וכנראה לא עינוגי עולם האמת, אז אל תצפה שהמלכות תתנהג והמדינה תתנהג כמו שצריך. כשאדם שכל מה שסועב אותו זה דבר אחד, איך הוא יכול לשתות יותר, איך הוא משתכר יותר, זה אומר שהכל רקוב. לא צריך את לואי ה-14 בשביל למצוא את זה. זה יקרה, גם אצלו. וראשים יתגלגלו, הוא מרי אנטואנט ועוד כמה יאבדו את ראשיהם תרתי משמע בסוף המהלך הזה. איבדו את הראש. אבל כרגילותינה, אבל העם לא יכול לסבול את זה. העם לא אוהב כשמלמעלה עסוקים בדברים תפלים ומתענגים, ואנחנו רעבים או נענקים ונענחים או נלחמים. אתה צריך, ודאי אצלנו, צריך את הזדהות. וכל זמן שהמלך לא מזדהה עם העם, אלא המלך מזדהה עם עצמו, אז אני לא יחזיק במים. פשוט, חד וחלק. אז הסיפורים הם מאוד מאוד פשוטים, ואתה רואה את גיפטון לאורך כל הדרך, ואני חושב שזה בדיוק מה שהפסוק מה להגיד, או מה שהנביא מה להגיד. גיפטון זה סימן למציאות. מה? אותו דבר, זה לא כתוב עליו מה היה, אני לא יודע מה היה. אבל אם במשך 20 שנה הוא ניסה להילחם, אז אולי כמו שאמרת, שהוא מפצה את הכוחות שלו, מה? יכול שאתה צודק, אני גם מוכן לקבל את זה. רק אני אומר שזה הכל אותה בעיה. אין לי בעיה להגיד שלא היה כל רגע. יכול להיות שזה בדיוק למה עזבת את המצור, אדון באשה. מסיבות אלה ואחרות. בסדר גמור. זאת אומרת, אני מבין, אין פה דבקות במטרה. אין פה משימות שמקיימים, מבצעים ועושים עד הסוף. למה? זה חלק מהבעיה. עכשיו, לא כתוב פה בדיוק מה החטאים שלו. כתוב כמו חטאות ירבעם. אני, מה החטא של ירבעם? מה החטא של ירבעם באמת? אני רוצה להגיד טיפה אחרת, הגאווה. למה הוא בנה את הגלים? בגלל הגאווה שלו. הוא פחד, הוא מחזל בסנהדרין. מה הוא פחד? שכשהוא יעלו לרגל, הוא יעלו לבית המקדש, ישב שם רחבעם על הכיסא, והוא יעמוד לידו בתמונה מאוד יפה והצטלמו. ירחבעם יושב, ירחבעם עומד, למה? בגלל שאין ישיבה בבית המקדש, בהר הבית, אל מלכי בן דוד בלבד. לא בר הבית, לעזרה, סליחה, למלכי בית דוד בלבד, ואז מה קורה? ואז כולם ידעו, אתה סוג ב' והוא סוג א', אני סוג ב', לעולם לא. זה גאווה. והוא בונה תפיסה, חשוב להבין את זה. מידות זה האלף ב' שבאלף ב' שבחיים. כשהמידות מקולקלות, אחר כך הכל מקולקל. אתה רוצה להתחיל לבנות משהו? קודם כל בוא נבנה מידות. למה? זה העדשה שדרכה אתה מסתכל על כל החיים. אז אם העדשה תהיה כחולה, הכל כחול. אם העדשה תהיה ורודה, הכל ורוד. אם העדשה כולה גאוותנית, הכל גאווה. הכל גאווה. אתה בונה את הגאווה, אתה חי את הגאווה, אתה ממשמש את הגאווה, בכל מיני צורות. אתם חושבים שהעגל זה הנושא? שטויות, לגי וזה הנושא. עכשיו, אני מבין שאחרי שאתה מתרגל לעגלים בתקופה של 100 שנה, לך תעזוב את זה עכשיו. אבל זה לא התחיל משם. וגם באשה זה לא קשור לזה. באשה הוא דבק באותה סירחון של גאווה. ועוד. אז זה בא בידי צורה כזאת, צורה אחרת. כלומר מה? זה לא שאני... עבד לעם קדוש על אדמת הקודש. מה פתאום? העם הוא עבד שני. אני בניתי, אני הלכתי, אני בונה, אני אבנה, אני אקח, אני אלך. אז כשהכל הוא אני, אז אל תחשוב שאפשר ככה לנצח מלחמות. לנצח מלחמות צריכים ענווה. לא, צריכים תעוזה. בוודאי, צריכים תעוזה. אבל תעוזה של ענווה. למדנו מגילת רות? לא למדנו, נכון? לא עסקנו בזה. איזה דמות מופלאה, בת מלך, שמה? שמוכה להתכופף להרים כל גרגיר וגרגיר, כמו ענייה, לא כמו ענייה מרודה. זה, 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 זה העוז והענווה. המפגש הזה ששתי התכונות הללו, תעוזה אדירה, היא נגשת אל בועז בגורן, עם ענווה אדירה, שיוסף גרגיר אחר גרגיר. היא לא מתבייש לשפיל את עצמה. לא לכבודי, אני בת של גלון, אני לא אעשה את זה בחיים שלי. אין בעיה. זה מה שרצות, מה שאני עושה. אין בעיה. לכן יש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית. האלבית שבאלבית זה אותן מידות. וכל זמן שהיא רבה ובעשה וכולם רכובים במקום הזה, יש בעיה. רגע, אז אומרים ואחיו, זה ישתפר? בהחלט יכול להיות שמשהו ישתנה שם. מבון, בסדר? עד כאן? קצת יבש היום, נכון? אין מה לעשות. טוב. אז אני חוזר עכשיו לפסוק כ"א, תזיין כ"א, אז יחלק עם ישראל לחצי, חצי עם היה חי תבני בן גרף ומריחו וחצי חי עמרי, והחזק העם אשר חי עמרי בנם, את העם אשר חי תבני בגינת, והימו תבני והמלוך עמרי, האם הרגו אותו, לא כתוב פה, תרח לא מתבייש להגיד לנו, אז יכול להיות שפשוט מת. כלומר, היה פה פיצול, בתוך הפיצול, עכשיו זה לא מפחיד אף אחד, אחרי שפיצלנו את הממלכה פעם אחת, אין בעיה לפצל פעם את הממלכה. אז זה, אולי זה לא ברור, אולי זה ראשי ממשלה חליפיים, מלך חילופי, אבל יהיה שיהיה, רק אחרי שמת תבני, המערכה הוכרעה, ואנחנו מתחילים להיפגש עם דבר חדש. מי זה טבעי מגינת? אין לנו, לא כתוב עליו כלום. כן, בהחלט. ולא הרגו אותו. זאת אומרת, אולי זה כבר אומר משהו לעומרי, לא יודע. יש פה ויכוח, ולאט לאט העם שאחרי עומרי גובר. יכול להיות שבאמת הם הורגים הימין ושמאל, אני לא, אבל פסוק לא אומר את זה. לא יודע. מי זה תבני? הוא גם לא זה שהלך לעשות להרוג את אלה בן באש, את זמרי, סליחה. שאלה טובה. כן, סליחה.
כתוב שכל העם
המניחים
בתורגים.
כן. שאלה יפה. אולי זה מת, מה זה כל העם? כלומר, המושג כל העם זה מושג מאוד מאוד מעניין. המושג, ברור דבר אחד, עם ישראל זה עם דמוקרטי. כלומר, ההלכה היא אומרת שהמלך הוא מלך שהעם תומך בו. בסדר? וכשהעם לא תומך במלך, מה קורה? הוא לא מלך. למשל, מי? דוד. בחצי שנה שאבשלום מרד בו, כתוב בירושלמי, שמה? אם הוא היה חוטא, חס וחלילה, כן, דוגמה רק, אם הוא נמצא שהיה חוטא ומתחייב חטאת, יש הבדל בין חטאת של נשיא, נשיא כיחדה, ויקרא פרק ה', ד', נכון? ד', הנשיא כיחדה לבין ישראל שחוטא. יש הבדל, אם זה סירה, סעירה או סעיר. אז כל הזמן שאבשלום מרד בו, ועם ישראל לא תמך בו, הוא מתכפר בקורבן חטאת של יחיד. כך כתוב ירושלמי. למה? מה שאתה אומר לך עכשיו, העם לא איתך. העם לא איתך. טוב. וברגע שהוא חוזר, אז הוא מלך. 6 חודשים הוא התכפר בחטאת שיחיד. אז אחר כך מיד חוזר להיות מלך. סליחה? או, יפה. אבל ברגע שיש שתי מדינות, אז זה לא קשה. כל כשבוך הוא פיצל את הממלכה. ורוב העם ביהודה תומך במלך הזה. אבל כשיש עם אחד, ויש מצב כזה של פיצול, זה בעיה עם רוב העם אחרי אחד. אז זהו. עכשיו, משמעות הדבר, או איזה רוב העם? אז הצבעה? פתקאות? אני חושב שהייתה הצבעה למרות בדוד, נכון? אלא מה קרה? כולם עמדו בו. הוא הצליח לארגן את הדמויות שעומדות בראש, וסתם, אני מביא את זה בצורה מאוד כללנית. ראית, כל מיני ראשי חמולות, כל מיני ראשי שבטים, כל מיני דמויות מרכזיות, היו אחרי דוד, ומילא, אחרי אבשלום, ומילא, כל עם אחרי הלך, אחרי אבשלום. כלומר, המושג הזה, איפה העם מונח, היום זה אתה ואני. סליחה, זה אתה ואני. אבל לא בכך בזמנם זה אתה ואני. זאת אומרת, אנחנו באמת מצביעים מי יהיה מה מצביעים? לא יודע מה אנחנו מצביעים. מי יהיה המפלגה? או לא יודע, זה שיהיה טובה. מה אנחנו מצביעים? יויין בעוד שבועיים, כנראה עוד שבוע, משהו כזה, על מה נצביע כאן פעם חמישית. אבל שאלה גדולה, אבל באופן כללי, כל אחד מצביע במערכה הזאת מה הוא רוצה. נכון? ושואלים כל אחד ואחד. לפני 13 שנה לא שלו אף אחד. אבל העם קבע, מה זה העם? הדמויות המובילות אני מניח. וזה דמוקרטיה. זה רוב העם. ככה מבררים את זה. לא, לא, לא היה להם דרך אחרת לדעת את זה אז. נכון? אז זה ה... רגע, מה שאלת? כבר התבלבלתי. כן, אז זהו, אז מה זה כולה זו? אז לכן התשובה, כל העם במחנה היה איתו. כלומר, שם כולם תמכו בו, והוא הלך להילחם ולהוריד את זמרי. עכשיו, רגע, שנייה אחת, אחרי שזמרי נהרג, אומר גינת, רגע, לא משקים, חצי מהם גינת. אתה לא מתאים. לכן, זה איזושהי התגלגלות, לא מפחידה. אני יכול לקרות לכל מנהיג כל שנייה בחיים שלו. שפתאום יש מישהו אחר יותר טוב ממנו. טוב, מלך פסוק אף ג' בואו אנחנו מתחילים עכשיו תקופה לא פשוטה. במקביל אנחנו הולכים עכשיו לפתוח את פרקי אליהו. כלומר, יש לנו משהו לפנינו שהוא מיזוג מאוד מאוד מעניין. עד סוף הפרק הזה הכל הולך פשוט. יש לנו מלך מלך יהודה, ישראל יהודה וישראל, לפעמים זה יהיה שלוש מישראל ואחד מיהודה או משהו כזה, אבל בסך הכל אנחנו הולכים פה בקווים מקבילים. פתאום פרק זין ייכנס לנו פה עולם חדש. פתאום אליהו מחכב פה. כידוע הוא לא היה מלך, הוא קיבל את המלכים, נראה את זה בהמשך, אבל משהו פה מתרחש שפתאום, וואי, יחס כוח חדש לתוך המערכה, ואני רוצה להבין למה. אבל בוא נראה. אז פסוק אף גרווה, בשנת 31 שנה נעשה מלך יהודה מלך עומרי על 12 שנה, בתרצה מלך 6 שנים. אני מבין שחייבים להגיד מתי זה 12 שנה הללו. חמישה מתוכם זה במקביל לגינת בן תבני בן גינת. בגלל שאחרת זה לא מסדר מבחינת הכרונולוגיה. אז הוא מלך, כלומר, חלק מהזמן, אחרי שתבני מת, מתברר שהוא מלך 12 שנה, 6 שנים לא בתרצה, סליחה, להפוך, 6 שנים בתרצה, אבל אחר כך הוא בנה בירה חדשה. ויקן את ההר שומרון מאת שמר בקקריים כסף, ואין את ההר וקד שם ההר, אשר בנה שם שמר אדוני ההר שומרון. מה זה בדיוק אדוני ההר הללו? זה עבד זורה, זה גויים, שם אדוני ההר, זה לא ברור פה, אבל כבוד גדול לא היה בזה. ויעשה אומרי הרבי נהשם וירא מכל אשר לפניו. ואיך בכל דרך יבן בנבט ובחטאתו שיצא להכעיס את השם לישראל, פרזיהם וידע ואומרי אשר עשה גבורתו אשר עשה, היו כתובים צוות וימים לאחי ישראל, וישקע במי אבותיו, ויקרא בשמו וימלוך אחיו בנו תחתיו. שוב, יש לנו פה שש שנים של שקט, אבל השקט האמיתי תבוא עכשיו. ואחר בן אומרים מלאכי ישראל בשנה 38 שנה לעשה מלך יהודה. כן, זה שבע שנים בסך הכל מתחילת מלכותו של עומרי, כמו שם. לא, בסדר, זה בסדר. לא, זה לא בסדר, זה היה צריך 12. לכן אמרתי שהחמש קודמים זה החמש של מקביל תבני בן גינת. כן, בשנה 38 שנה לעשה מלך יהודה ומלוך אחר בן אומרי ישראל בשומרון 22 שנה. והיה שכה בן אומרי הרבי נהשם מכל אשר לפניו, והיהי הנקה לכתוב בכתות ירבן בן נבט, וככה שתיזבל בת את בעל מלך צידונים, וירך וירד בעל וישתחו לו. והיה כה מסבח לבעל בית הבעל השבר בשומרון, והיה שכה בית עשירה, ויוסף אחד לעשות להכעיס את השם להישם מכל מלכי ישראל אשר לפניו. בימיו פנח יהיה בית הלית, יריחו באפיום בחורו יסדו בסגור ציודותיה, כדבר שמדבר ביד יהושע בן נון. עכשיו, היום אני אלו תשבין שוי גלעד, חי אשר ישראל, שמעתי פלב, אם יש לי מלטה מתה, כי הם לפי דברי, נעים נכיר מי? אליהו הנביא. למה הוא מתייחס? על מה הוא מדבר? מה הולך פה? אז בואו ניקח את זה שלב שלב. טוב, אחיו, הוא יותר גרוע מכולם, למה? הוא מכניס עבודה זר ממלכתי. העבודה זר הופך להיות חלק מהממלכה. על ידי נישואי תערובת שלו עם הבת של מלך צידון, איזב בת את בעל, אבל יותר מזה הכנסת הכל בתוך המערכת של התפיסות הלאומיות שלנו. זה הופך להיות משהו שיטתי, וזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. חזל יתארו את זה, זה נראה יותר בריחות שבוע הבא, חזל יתארו, אין תלם שאין עליו פסל. זאת אומרת, כל מחרישה בראש התלם יש פסל. אבל אני צריך בראש כל תלם ותלם, בראש כל תלם ותלם הוא מציב פסל. העבודה הזרה שולטת בכיפה. היא נוכחת, אבל מה פשוט שולטת בכיפה? היא שולטת בכל המערכות הכלכליות שלנו. העבודה הזו הופכת להיות מרכיב בתוך כל מרכיבי החיים של האומה. הכלכלה נבנית מהעבודה זורה. הכל. והדבר הזה הוא נורא והיום. והמשמעות שלו באה לידי ביטוי בסיפור אחד ויחיד, בניית חומות יריחו. בניית חומות יריחו, כי ידוע יהושע, אני מבקש את סליחתכם, אני לא יודע מה קרה היום, אני מבקש סליחה. אתם לא משמעים אותי. אמרתי קצת יקצה לפרק הקודם, היה קצת מעייף, זה נכון. אבל לא נדמה לי שזה בא מזה. אמרתי לכם פעם, אמרה לי חוקרת מדענית שהייתי מבין שהוא עושה בבית יישוב חילוני באזור שלנו. הייתי מגיע, זה היה אחד השיעור שהייתי מקפיד בהם הכי הרבה בחיים שלי. אני לא זה היה ביישוב חילוני. הייתי גם רב של יישוב חילוני וגם, לא משנה למה, אבל והייתי נותן שם שיעור. ולא הייתי, פעם אחת במשך שנים ביטלתי אותו בגלל שלושה אירועים שונים שהיו באותו ערב, והצטערתי על זה צער גדול בסוף. זה שוב שלא ביטלתי אותו אף פעם, יש מזה דברים מדהימים. אבל זה היה בסלון של משפחה, והייתי מתיישב בקורסה, ואיך שהייתי מתיישב בקורסה הייתי מתחיל פיוקים נוראיים. אני הייתי מסוגל, זה היה משהו נורא, בלתי נשלט. בשלב אומרת לי המדענית הזאת, רב דני, אל תתבייש, זה בסדר. פיהוק זה לא עייפות. פיהוק זה שהמוח זקוק לחמצן. זה קורה לנו, הרבה פעמים כשאנחנו עייפים, שהמוח זקוק לנו, זה מה? מה זה עושה? אתה בולע בחמצן, אבל זה לא בהכרח קשור לעייפות. המוח לפעמים זקוק לחמצן, לכן הפעולה הזאת מתרחשת. טוב, אני לא יודע אם זה ניסתה לנחם אותי ניחומי סרק, אני מקווה זה משהו אמיתי, אבל למה המוח שזקוק לגבי חמצן, אני לא יודע. טוב. מה זה? כן, אתה צודק, משהו כזה מעורר שאלות. ואני יודע, שוב, כשאני עייף, אני יודע למה אני אין מספיק, אבל למה כשאנחנו עירנים? כבר, אם ישנתי מספיק, למה אני בכל זאת עייף? כבר, עייף פנימי. המוח עייף. וואי, 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 וואי. טוב, לא משנה. לפחות התעוררתי, אני כבר שאני נפק עד עוד 11 דקות. בסדר. למה יעשה? אז העמדה של עבודה זורה בכל המשלח ידיהם, בכל המערכות הכלכליות, זה ביטוי עכשיו איפה? בבנייה של חומות יריחו. מה הסיפור של בניית חומות יריחו? ונשאל את עצמנו שאלה פשוטה, למה יהושע אסר את בניית חומות יריחו? סליחה, אני אמרתי משהו פה שלא מוסכם על כולם. אני יודעתי, האיסור ככה משמע ברמב״ם, ככה פירש את זה רבי יוסף שוורץ, בעל תבואות שור, אחד מחוקרי ארץ ישראל. צריך כאן לדעת, לפני איזה 150 שנה היה פה בארץ ישראל, רבי יוסף שוורץ, והוא מפרש שזה היה האיסור. האיסור לא היה לבנות לגור ביריחו. איך אנחנו יודעים שזה היה איסור? זה לא הייתי צריך. מה? גרים שם. מה זה? זהו, בשופטים גרים שם. כשעגלון כובש את עיר התמרים, הוא לא יושב על חירבה. מה החוכמה? יושב לעגלון השמן הזה על אי חורבות. מה? כשהחיילים של דוד, הפוליטיקאים, אנשי הממשל, שנשלחו לנחם את מלך עמון, אתם מתבבלים, זה לחש שמת או חנון שמת, מי האבא ומי הבן שם. מה זה? נחש או אבא? אני תמיד שוכח. נחש, ובין היחנון, לא מה אפשר לעשות. מה זה? נחש לא התסדרנו, לא? זה טובה אם הסתדרנו, לא. לא יודע. אבא שלו נפטר, אבא שלו מת. גוי מת, גוי לא יכול להיפטר. למה? מה פירוש נפטר? למה אם שאדם נפטר? מה פשט נפטר? הוא נפטר ממצוות. תודה רבה, תזכר למצוות. אני שופך עצמי, בטח אני אפהק פחות. תודה רבה מאוד. ברוך אתה אדוני, אלא אני מלך עולם, שהכל יהיה בדברו. יהודי חייב במצוות. עד שהוא נפטר, עד שהוא מת. כשהוא מת, הוא נפטר מהמצוות. זהו. גוי לא חייב בתרג מצוות, אז הוא לא נפטר אף פעם. זה לא שאנחנו מזלזלים בו. פשוט לא היה חייב, אז הוא לא נפטר. בסדר? אז גוי מת. אז אתה אומר שנחש מת, והלכנו, הלכו הדיפלומטים של דוד לנחם את חנון. אמרו לו, הוא בא להרגל את העסק, חתכו, גילחו אותם חצי זקן, את כל השיער שבגוף, אם אני לא טועה, וחתכו את הבגדים שלהם. אז בגדים מה עושים? קונים בגד חדש, זה לא בעיה. מה עושים כשאתה חצי מגולח? אז היום ברור מה כולם עושים, מה? מגלחים את החצי השני. אבל אין מצב כזה בעם ישראל. לא היו מתגלחים. בכל הציורים שיש, עם ישראל זה תמיד עם עם זקן. זה לא, אין אופציה אחרת. מה אפשר לעשות? אז מה אומר להם דוד? שבו פה עד יצמח זקנכם. איפה? ביריחו, באו מרבת עמון. העיר הראשונה שמגיעו אליו, זה מה? יריחו. יש שם מקולת? לשבת שם בלי מקולת זה מאוד קשה. נכון? אחרי, לוקח לפחות חודשיים עד שהצריין נצמח, אפשר להיות ממש רעיבים בחודשיים. נכון? עלולים. לא, לא כולם. יש אנשים שהם, אם אין מקולת שם, חודשיים זה יכול לגבל לא טוב. וכולי. כלומר, אז ברור שגרים שם. לכן אומר אני לא יודע בגלל זה אומר ביוסף שוורץ, אבל גם משמע ברמב״ם, הרמב״ם מורה נבוכים אומר את זה, שעיקר השבועה הייתה כדי שנדע את גודל הנס. מה אפשר גודל הנס? החומות שנפלו. עכשיו, מה משמעות הנס הזה ביריחו? הנס הזה הוא מאוד משמעותי ביריחו, בגלל שיריחו א' על הגבול, ב' אין לה שום הגנה טבעית. אין לה שום הגנה טבעית. היא נמצאת במישור, הכל פלטו, הכל מישורי, אין לה שום, אז לא כמו ירושלים שיש לה, היא על ראש ההר, שממילא אתה צריך לטפס את ההר, ואז תשים חומה שם למעלה, אבל יש לך כמה ביצורים טבעיים, לא, שום דבר, ריחו, הכל הוא מישורי בבקעה, ולכן החומה היא כל כך משמעותית, ואז מה אומרים? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז אולי לא צריכים להתגייס לצבא. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. נכון? כמו מירו, בוא לא נבנה חומות בשום מקום. בוא לא נשמור. לא, אין דבר כזה. כמו שאני אומר, כשאדם מביא ביקורים, הוא מביא ביקורים למקדש, מה הוא אומר בזה? איך אומר שלמה המלך, דוד המלך אומר בדברים, הקול שלך ומידך נתנו לך, נכון? הקול בעצם של הקדוש ברוך הוא. אם הקול של הקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות? בואו נביא את הקול בית המקדש. אבל מה יקרה אם נביא את הקול בית המקדש? אם כל מה שצומח נביא לבית המקדש, מה יקרה לנו? נמות מרב. אז אי אפשר להביא את הקול בית המקדש. אבל מה באמת נכון? הקול שלך. הקול שלו יתברך. אבל מספיק להביא את הביקורים כדי להגיד מה? אנחנו יודעים שהקול שלך. כן.
לא, בדיוק. לא, אני אגיד, מה הקשר בין זה שזה שלו
ובין
זה שצריך להביא לו? הוא לא...
כן, אבל אנחנו רוצים לבטא את זה. כשאנחנו מביאים, אנחנו אומרים, זה בעצם, אתה בראת את הכל, זה לא שלי. האוכל שלי? כן, אבל תקשה. לא, לא, זה שלא יתבר.
זה עניין גם של מעשר, כאילו, שאני...
זה כל העניין, כן. שאני כל זו מחדיר עצמי, שהכל מידו יתברך. אז אני לא יכול לתת לו את הכל, בגלל שאם אני אתן את הכל בית המקדש, אם אני אקדיש את כל נכסי למקום, אז לא יהיה לי מה לחיות. אותו דבר. אני חייב לשמור על הארץ, ולבנות חומות. אבל מקום אחד, אנחנו משאים אותו בלי חומה, כשהוא יגיד מה? הכל שלך יתברך. אתה שומר עלינו בכל. ולא תשמור, שם שקד שומר. לכן באמת, זמן קצר אחרי זה, עגלון כובש את יריחו. למה? בגלל שאין שם חומה. מקום הכי קל לכבוש אותו. בגלל שעשינו את הרבי, הנה השם. זאת אומרת, עכשיו, כשאתה בא ולוקח את המקום הזה, שהוא בעצם מחדד ומבאר את סוגיית ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, והשותפות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, משהו קרה? אם כן, כשאנחנו מעמידים את המציאות הזאת של החומה, ואתה בונה את החומה, מה אתה אומר? בוא שלם. לא צריך, אני מסתדר לבד. מכירים את הסיפור? וזה נעצור. מה? לא, יותר חזק מבקזיבה. חנייה בתל אביב. מכירים את זה, נכון? הוא מחפש חצי שעה ויש לו פגישה, מה זה פגישה? הוא יו, 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 מאחר, לרעיון עבודה, זה כבר, עכשיו, הוא עוד שנייה כבר מפסיד, הוא מוכן עכשיו את הכל לשים, ובואו שם, אם אתה רוצה לי חנייה, הוא מתחיל להניח תפילין, כל יום. וואה, חביבי. טוב, איך שהוא אומר את זה, הוא רואה יהודי לך לרחב, אתה יוצא וכן, כשבוך, הסתדרתי כבר לבד. לא צריך, הסתדרתי לבד. זהו, אז זה בדיוק הנקודה, הסתדרתי לבד. לא צריך אותך להתברך. אנחנו מסתדרים לבד. זה כל היסוד של אחיו. אנחנו מסתדרים לבד. כלומר, אין צורך בו להתברך. אלא מה? המציאות, כל המציאות, הכלכלית, החברתית, הכל לא זוקק את הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש פסלים. יש כל מיני משרתים מקומיים שצריך להתבונן בהם. נראה אותם בזאת של שבוע הבא. אבל, ועל זה... בא אליהו הנביא, ופה נמשיך שבוע הבא, כבר חז"ל אומרים שפרק י"ז, אליהו פתאום הופיע. איפה הוא הופיע? בניחום אבלים, אצל חיית בית עלי, ונראה את הבבלי, את הירושלמי, יש פה ויכוח, למה ללכת, האם ללכת, מה הוא צריך לעשות שם, ולהתחיל להתמודד, כמו שאמרתי, עם איזשהו פיצול מאוד מאוד קשה, אני חושב שהוא נובע מהבעייתיות שיש עבודה זרה כוח חמורה. עד כאן. טוב.